טוב, אנחנו נגיד כמה דברים עד שהרב יגיע. לעילוי נשמת המנוח תמיר בן מלכה, היום כדאי שנתו יוצא?
כן,
י"ב. מה?
י"ב
זה היום, היום אולי. שהיום בקידת שנתו, רוח אדוני תנהנו בגן עדן, הוא וכל הגורים ימו את חי רחמים והצליחות, נפשו צורה וצורה חיים. טוב. גדול שימושה יותר מלימודה. יש ראשית חוכמה בדרך ארץ. למעשה, שזה העתקה של ספר מנורת המאור, לא אותו מנורת המאור שאנחנו מכירים, כן, אלא מנורת המאור לאחד מחכמי הדור הקודם לראשית חוכמה, והוא מצא לנכון להעתיק אותו. באותה דרך ארץ הוא מביא גם דרך ארץ של תלמידי חכמים, דרך ארץ של זקנים, דרך ארץ של אנשים, כל אחד והדרך ארץ שלו. הדרך ארץ של חכמים, שם הוא מביא קטע על עניין של גדול שימושה יותר מלימודה. ושימושה זה כפשוטו. דהיינו לבוא ולשמש את תלמידי חכמים, והרווח הוא כפול. הן שברגע שהתלמיד חכם יש מי שעושה צרכיו, לא שהוא מחכה לזה, אבל יש מי שעושה צרכיו הגשמיים, אז הוא יכול, כל העולם מרוויח על ידי זה שהתלמיד חכם יושב ולומד ויכול לחדש עוד חידושים בתורה. אז יוצא שמי שמשימש אותו ירוויח גם, שעכשיו יוכל לשמוע חידושי תורה חדשים בזמן שהוא ניצל לשמש את התלמיד חכם, וגם מרוויח את כל העולם כולו, שכל העולם כולו גם כן שומעים את הדברי תורה החדשים שחידש בזכות זה שבא לשמש אותו. אז יצא שהרווח שלו הוא כפול. מה גם שהשימוש היה למטרה נוספת, על מנת שילמדו דרכי עבודת השם מהחכם. ברגע שאדם משמש את החכם, אז הוא רואה את ההנהגות של החכם, ממילא הוא לומד ממנו ויכול לדעת איך להתנהג. אז יוצא שהרווח הוא כבר לא כפול, אלא הרווח הוא משולש. במנוח היה את שלושתם. גם דאג לרב לכל הצרכים שלו על מנת שהרב יוכל הן להעביר שיעורי תורה ביותר יישוב הדעת, גם שיוכל להוציא לאור את התורה שלו על כתב בספרים, וגם להפיץ את התורה שלו שכל עם ישראל יהיו זוכים, וממילא הרווח גם היה הרווח שלו שהוא גם כן למד ויכל על ידי זה להרוויח את הרווח של ללמוד מהמידות של, של, של הרב. וזה רווח שהוא לא ישוער ולא יתואר. יש ידוע שהתלמיד חכם, הבעל דבר מתגרה בו ביותר, כן? וככל שאדם גדול יצרו גדול ממנו. ויש פעמים שהיצר הרע לא יכול על התלמיד חכם, אז למי הוא הולך להתגרות? למי שמסביבו. ואז חס ושלום וסביבה מסערה מאוד, דהיינו שהרבה מי שסובב תלמיד חכם יכול לקחת בחשבון שהבעל דבר יכול לבוא ולפגוע בו חס ושלום. וראינו את זה, ראינו את זה ביהודי הזה, הצדיק שמסר נפשו על התורה, שבא הבעל דבר ופשוט נפרע ממנו שלא יכל להציק לתלמידי החכמים, בא חס ושלום ונפרע ממשום שם חס ושלום. למרות שנסתרות השם אלוקנו, אבל רואים את זה בחוש, אבל מצד, מאידך גיסא, האדם לא צריך לפחד, כן, שיגיד אם כן לא נשמש תלמידי החכמים, נשמש וגם נשמש. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות יעשה, הטוב בעיניו יעשה, וכך אנחנו מקבלים את הדין של הקדוש ברוך הוא, שהדין שלו זה ברחמים. היה מעשה שבדיוק דומה למעשה הזה ברמב"ן. הרמב"ן היה לו תלמיד חבר, והתלמיד חבר הזה נטה למות. הרמב"ן הלך לבקר אותו והסתכל בפניו, ידע שהולך להסתלק מן העולם. הרמב"ן לא היסס ואמר לו את הדברים. אמר לו שבעוד כמה ימים הוא הולך להיפטר מן העולם, אבל יש לו בקשה. הרמב"ן היו כמה שאלות מאוד נוקבות, שלא היה לו תשובה. הוא אמר לו, אותו תלמיד, אני רושם את השאלות האלה על פתק, ואני יחד עם הפתק הזה רושם שם קדוש. השם הקדוש הזה, כל שער שתגיע בשמיים ייפתח. כל שער, כל שער שאתה תגיע ייפתח. ואני מבקש ממך שאתה תיכנס לפני ולפנים, ותגיע עד לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ותגיש את הפתק הזה עם השאלות בפניו, ושישיב תשובה. ככה אני מבקש. הניח לו הרמב"ן את הפתק הזה בתוך היד, ובאמת כדבריו כן היה, לא עברו כמה ימים, ואותו תלמיד הלך לעולמו. והרמב"ן היה יושב ומצפה מתי יבוא התלמיד אליו להגיד לו מה התשובה שהקדוש ברוך הוא מסר. והוא ימתין, עבר שבוע, עבר גם חודש, והיה יושב וממתין ומצפה, יושב בביתו ולומד. הגיע יום אחד, מסתכל מבעד החלון, ורואה את אותו תלמיד מגיע עליו הביתה. הבין שנשלח מהשמיים כדי למסור לו את הידיעה. וקיבל אותו בסבר פנים, ושאל אותו, נו, היית? הגעת? מה היה? אומר לו, כן, הייתי, הגעתי, והצעתי את המכתב הזה, באמת כל שער שלא יכלו לעבור אותו חסידי העולם, ברגע שהצעתי את אותו שם קדוש שכתב כבודו, מיד היה נפתח השער. מיד. וכך עברתי משער לשער, משער לשער, משער לשער, עד שהגעתי מחיצתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אמר לו, ונו, השתתק התלמיד. לא היה לו מה להשיב. אמר לו, מה היה עם המכתב של השאלות? הוא אומר לו, אותו תלמיד, ברגע שהגעתי לפני ולפנים, השאלות שהיו, כבר לא היו שאלות. כבר אין שאלות. לא נשארו השאלות. זה היה הכל ברור. אז ממילא לא היה מה להגיש לפני הקדוש ברוך הוא. לא היה מה להגיש לפני הקדוש ברוך הוא. שום דבר, לא היה. זה היה, הכל היה כביכול מיותר. השאלות הן רק פה בעולם הזה. אבל בעולם האמת, כשמגיעים ורואים את הכל, אז כבר אין שום שאלות, לא, אין שום שאלה לא שייכת לבוא ולשאול מה קרה ואיך קרה ולמה קרה. זה כבר הכל שריר בריר וקיים. ועל זה גם אומר רבנו האריזל על הפסוק, מפרש את הפסוק, דימינו אלוהים חסדיך בקרב היכליך. אומר רבנו האריזל, תחלק את הפסוק, דימינו אלוהים, תעשה פה אתנח. כשאדם רואה שקורה איזה מקרה קשה, אז בדמיונו הוא אומר זה בחינת אלוהים, זה בחינת מידת הדין. רואים שדברים קשים קורים בעולם. אנחנו מבחינת ההבנה השכלית הפשוטה של בשר ודם, דימינו אלוהים. אנחנו חושבים שזה בחינת אלוהים, זה בחינת דין. אבל חסדיך בקרב היכליך. ברגע שהאדם הגיע לפני ולפנים להיכל של הקדוש ברוך הוא, אז זה חסד הכי גדול שיכול להיות בעולם. אין לו שייך פה עניין של דין. אז זה עניין של חסד גמור. אז מבחינתנו זה דין. רואים שמסתלק אדם שמסר נפשו על התורה, מסר נפשו על קיום שיעורי תורה, מסר נפשו שחכם ירביץ תורה ברבים, הן בכתב, הן בשיעורים, בכל דבר, ומסתלק, לכאורה אין דין יותר קשה מזה, כי עכשיו הכוח של התורה נחלש, אבל זה מבחינתנו. דימינו אלוהים. אבל כשמגיעים למעלה, חסדיך בקרב היכליך, אין שום שאלות. ועל זה אומר המגיד מדובנה, מביא משל, הגיע לראות משה רבנו את 10 הרוגי מלוכה, וראה שככה אמר, זאת תורה כביכול וזה שכרה, כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו שטוב שככה עלתה מחשבה, ככה עלה במחשבה. מה רואים? רואים 10 צדיקים יסודי העולם נהרגים במיתות משונות, כל אחד המיטה שלו קשה משל חברו, ולא מבינים מה זה ועל מה זה. לא יודעים, לא מבינים מה קורה פה. אמר לו, ואם תוסיף, אם תשאל עוד מילה, אני מחזיר את כל העולם לטוב. כל העולם חוזר לטוב. דהיינו שאי אפשר לשאול שאלה. אומר המגיד מדובנה, מסביר את זה במשל. אומר שפעם אחת המלך עשה איזו אספה חשובה של כל מלכי עולם. יכנסו אליו לארמון, ויבואו מכל קצוות תבל אליו לארמון. הכבוד של המלך היה שיתפרו לו חליפה מכובדת, נאה, שיהיה לה חשיבות בפני כל מלכי עולם. וביקש, אמר, אני שולח שליחים שימצאו את החיית הטוב ביותר, עם הבד הטוב ביותר, ויתפרו את החליפה הטובה ביותר. הלכו השליחים, חיפשו וחקרו, ומצאו חיית גם טוב באומנות וגם מבין בבדים. אמרו לו, כל הכסף מונח לפניך. קח כמה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה אתה יכול לקחת. הלך החיית הזה, נכנס לשוק הבדים, תחיל לחפש, לבחור את הבד, שיהיה הכי מתאים למלך, שיהיה מתאים מכל הבחינות. הן מבחינת הנוחות, הן מבחינת הטיב, הן מבחינת היופי וההדר שהתנהל לפני כל מלכי עולם. ומצא בד מאוד מאוד יקר. שמחיר של מטר אחד של הבד הזה אפשר לקנות מפעל בדים שלם. שילם. שילם תפילין וכלים, הלך ונתן את הכסף והביא את הבד הזה. ישב החיית על החליפה הזאת במשך חודש ימים. תפר ותפר, תפר ותפר, הגיע היום המיוחל, ולקח את החליפה הזאת, והגיש את זה למלך. המלך לבש את החליפה הזאת, והרגיש הרגשה נעלה. ממש דבר שלא ישוער ולא יתואר. והרגיש שזו החליפה שהוא רוצה להגיע איתה לאותו כנס שיבואו כל מלכי העולם. וכך היה. כך היה, באמת הגיעו כל מלכי העולם עם אותו מלך, וכל מלך שנכנס, הדבר הראשון שהוא מסתכל זה על החליפה. כל דבר שהיה מסתכל, הדבר שכל מלך שהיה נכנס היה מסתכל, זה על אותה חליפה. רואה את החליפה, דבר ראשון שבא למלך אומר לו, כבוד המלך, איזה חליפה יפה, מי תפר לך אותה? מי עשה את הדבר, את האומנות הזו? והמלך היה מרגיש כזה נחת רוח, כזה עונג, כזו שמחה, שמסתכלים אליו, מתייחסים אליו, וככה כל מלך שמגיע, זה השאלה ששואל. לא יכל המלך הזה להתאפק, באותו רגע ביקש, תביאו אליי את החיית הזה שתפר את החליפה, לפני כל המלכים. אני רוצה לתת את שכרו מושלם, בפני כולם, שכולם יראו וידעו על מי מדובר. טוב, כך היה. הביאו את החיית, החיית הזה היה כולו נבוש, כולו נבוך, לא ידע מה לעשות. אומר לו המלך, כל מלכי העולם מתפעלים מהחליפה הזאת, נקוב שכרך, כמה שתגיד, אני משלם. חיית עמד נבוך, לא ידע מה להגיד. קם אחד מהשרים של המלך, אמר, כבוד המלך, וכי הוא צריך עוד תשלום? איזה תשלום הוא צריך? אני בחשבונות שהוא הגיש לפני האוצר של המלך, החיית הזה קנה 3 מטר בד מהבד הכי יקר בעולם. וכשאני מודד את רוחבו ואורכו של המלך וגובהו, לא ילך יותר משני מטר בצד הכי, הכי קיצוני שיכול להיות, עם שיריים גם. אז איך יכול להיות שהלך פה 3 מטר? מהמטר הזה שהוא הרוויח ולקח, הוא יכול להתקיים, הוא וזרעו וזרע זרעו עד עולם. לא יחסר לו מאומה, לא יחסר לו שום דבר. מה אתה עכשיו רוצה עוד להוסיף לו תשלום? ועכשיו אם החייט הזה היה נבוך, הפך להיות נבוך כפליים. המלך שמע את הדברים של השר, והוא החשיב את השר הזה כאדם חכם. אמר, איך יכול להיות? יכול להיות שהאדם הזה באמת מעל בתפקידו וגזל מאוצר המלך? פנה אליו, אמר לו, האם באמת ונכון הדבר? אמר לו, אני לא יכול לומר למלך. אני לא יכול להסביר. יש רק דרך אחת שאני יכול להסביר. אם המלך יפשוט את החליפה מעליו, והחיה תצטרך לפרום את כל החליפה מתחילתה ועד סופה, ויוכיח למלך שלא חסר אפילו לא סנטימטר אחד מעבד. אבל, אחרי שהוא יפרום את החליפה, שוב לא יהיה ניתן לתפור חליפה כזו שנית. כיוון שהמלך כל כך יחשיב מהשר הזה שהיה בעיניו כאדם חכם וחשוב, אמר, כך כן יהיה. הלך לחדר צדדי, פשט את החליפה המהודרת הזאת, לבש חליפה פשוטה, נתן לחיית לפני כל המלכים, והחיית הזה מתחיל לפרום את החליפה. פורם ופורם, פורם ופורם, וכל חתיכה שהוא פורם, פורס על גבי הקרקע. ככה עד שגמר לפרום את כל החליפה, לקח את הסרט מידה ומדד, ולא היה חסר בבד הזה אפילו לא סנטימטר אחד. כולם התפעלו. אמר לו המלך, אז איפה? איך נכנס כל ה-3 מטר עד 3 מטר? זה 9 מטר מרובע באדם צנום של מטר וחצי על 60. איך נכנס כל הבד הזה? אומר לו, כבוד המלך, יודע שבכתפיים צריך כמה וכמה שכבות כדי שהכתפיים יהיו יושבות, עבים, ובשרבולים צריך שיהיה כך וכך שכבות, ובצברון, וכן על זה הדרך. ועשה לו את החשבון ואמר לו שכל, וגם החוטים, הוא לקח ותפר מאותו בד שלא יהיה שום דבר ניכר שיש איזה חוט שלא דומה לחליפה, כי זה בד מיוחד. עשה לו את החשבון והמלך היה נפעם ממה שהיה. זה המשל של המגיד בדוגמה. אז זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, שכך עלה במחשבה, ואם יוסיף עוד לשאול, אז יהפוך את כל העולם לתוהו, דהיינו, שאם רוצים לדעת למה הקדוש ברוך הוא פעל מה שעשה, אז באמת צריך לעצור את העולם, להפסיק את הפעולה של העולם, להחזיר את העולם לתחילתו, ולהתחיל הכל כביכול מההתחלה ולהוכיח. אבל זה לא אומר שזה יחזור להיות כמו שזה היה. זה לא יוכל לחזור להיות כמו שזה היה. וממילא זה רצונו של הקדוש ברוך הוא מה שהיה עד עכשיו. והרצון הזה לא יוכל להתקיים. אז זה מה שאומר לו שתוק, שכך עלה במחשבה. ואם תוסיף, אז יצטרך להפוך את כל העולם לתוהו, דהיינו יצטרך לפרום את כל העולם, להחזיר אותו לקדמותו, ואז אתה יכול להבין מה היה מראשית, ככה אתה תוכל להבין את האחרים. וגם זה רמוז שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב ועוד ועוד. אז אנחנו רואים באמת שיש מידת הדין. דימינו אלוהים. כן, כשאנחנו מסתכלים רואים את זה כמידת הדין. אבל אומר רבנו אריזל, חסדיך בקרב היכליך. ברגע שזה מגיע לעולמות העליונים, מגיע להיכלות העליונים, זה חסדו של השם יתברך. אנחנו נעצור פה על מנת שכבוד הרב יוכל להגיד כמה דברים עד שיגיע הרב. יהי רצון שהדברים האלה יהיו לעילו נשמעת המנורה.
אמרתי לחשוב על כמה דברים שאנחנו רואים הפרשה שלנו שקראנו בשבת, דברים שאותם אנחנו נצטרך לקחת לעצמנו בהתבוננות בעבודת השם, ודברים שראינו אותם במנוח תמיר בן מלכה, שהלילה זה פקידת שנתו. אנחנו קוראים בפרשה, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. וידועה פושת המפרשים, למה אמרה התורה זאת חוקת התורה? לכאורה היה צריך לומר זאת חוקת הפרה, זאת חוקת הטהרה. זה לא חוקת התורה, זה מצווה אחת, מצווה חשובה ויקרה כמובן, הרבה גופי תורה תלויים בדבר הזה. אבל למה אמרה התורה זאת חוקת התורה? משמע שזה היסוד היסודות. אז יש באור החיים הקדוש שהוא אומר באיזה מקום שהטומאה היא כמנעול על השכל של האדם. לא זוכר בדיוק את לשונו, אבל כך הוא אומר. זאת אומרת, אדם בלי טהרה, אדם בלי טהרה לא יוכל להגיע ולקנות את התורה. לפני הכל אדם צריך לטהר את עצמו, לטהר את גופו, לטהר את מחשבתו. טהרת הגוף וטהרת המחשבה, ואז אדם יוכל לזכות לקנות את התורה. אבל מעבר לזה, למה אמר זאת חוקת התורה? שזה באמת, יש כאן הרבה יסודות, הרבה מאוד יסודות, שהיסודות הללו הם עיקרי התורה. לכן אמרה התורה זאת חוקת התורה. אנחנו נחשוב על כמה דברים שבהם אנחנו רואים שבאמת זה יסודות שאדם מוכרח בשביל לקנות את התורה. אחת התמיהות הגדולות ביותר שיש בפרה אדומה, זה כיצד ייתכן שהפרה היא מטהרת את התמיים ומטמאת את הטהורים. זאת אומרת, אם יש בה קדושה וטהרה, אז אדם שעוסק בה צריך להישאר טהור. לא אמור לקרוא לו שום דבר. הוא לא אמור להיות טמא בעסק של הפרה. לא רק זה, אדם שמביא קורבן, כהן שמביא קורבן, זה טהרה. אלא לא מצינו שום מקום שכהן שמביא את הקורבן, הוא צריך אחר כך שהוא מתעסק איתה וכו'. מה זה? הוא צריך אחר כך לטהר את עצמו. נעשה טמא חס ושלום בגלל העסק שלו בקורבן. איך ייתכן? ומצד שני, הטומאה הכי חמורה, טומאת מת, מזים על הטמא מאפר שריפת החטאת, והופך להיות טהור. אז יש כאן סתירה. אז זה התמיהה שיש בפרה אדומה. אבל אדם צריך לדעת שזאת חוקת התורה. מה פירוש של חוקת התורה? כאשר אדם בא לעבוד בעבודת השם, צריך לדעת שהוא צריך לפעמים להשתמש בפרדוקס הזה, בסתירה הזו, לפעמים ללכת בדרך אחת, ולפעמים ללכת בדרך האופקית. במידות של האדם, אומר הרמב״ם, שכל המידות אדם צריך ללכת בשביל הזהב, במידת האמצע, לא בדיוק לאמצע, אלא קצת יותר לנטות לכיוון החיובי, המעלה יותר. זה, למשל, אם יש קמצנות ופזרנות בצדקה, כן? אם יש לאדם קמצנות או פזרנות, אז הוא צריך ללכת לא ממש באמצע, אלא קצת יותר לכיוון הפזרנות מאשר לכיוון הקמצנות. יש שני דברים שאומר הרמב״ם שצריך האדם לנהוג בהם, להתרחק מהם בתכלית. וזה כעס וגאווה. ככה אומר הרמב״ם בהלכות דעות. ולמה? כי שם אדם יכול ליפול בקלות. אבל בכל אופן, נתאר לעצמנו שאדם ילך בענווה ובשפלות ובאי החשבה עצמית לגמרי לגמרי, ואז כשהוא הולך וחושב לעצמו, למשל הולך לקנות עכשיו ארבע מינים. אז יש שם ארבע מינים מיוחדים, יקרים, אתרוג יפהפה ולולב ישר וסגור והכל נהדר. אז פתאום יבוא לאדם הזה עכשיו ענווה. הוא יגיד, מה אני, מה חיית? איפה אני יכול לזכות לדבר כזה, זה לא במדרגה שלי, זה לא במעלה שלי. צריך להשאיר את זה לתלמידי חכמים גדולים, צריך להשאיר את זה לאנשים משכמם ומעלה, הם ראויים, אני לא ראוי לדבר הזה. אז הוא פתאום נעשה ענב. ענבה, זו היא ענבה פסולה. אדם צריך בדברים כאלה, פעמים שאדם צריך לנהוג בדרך של גאווה, ויגבל ליבו בדרכי השם. מצד שני, אדם שהוא עכשיו דואג שחברו ינהג במידת הענבה, הוא מנסה אותו, אם הוא ענב מספיק החבר, או זה גם כן כמובן בדבר דבר לא נכון. אדם צריך במצבים מסוימים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בגאווה, ולפעמים צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בענבה. כל דבר לפי עניינו. אשר בשמיים ממעל, באשר בארץ מתחת. אדם מסתכל לאן הוא צריך להגיע, ואם הוא בדברים שהם נוגעים לענייני שמיים, אז להסתכל מי מעליו, ישאוף להגיע לאדם הזה למעלה. ובעניינים שנוגעים, בעניינים של ארציים, אז להסתכל על אנשים שמתחתיו, ולהגיד, הנה, הוא יכול להגיע למדרגה כזו נמוכה, אז למה אני צריך להיות יותר ממנו? זה צריך אדם להסתכל מכאן ומכאן. זה שני הצדדים. זה בדיוק מה שיש בעבודת השם. הסתירה שאדם צריך לפעמים לנהוג בצורה שונה פעם אחת מאשר בפעם השנייה. במנוח אנחנו ראינו את הדבר הזה. הוא ידע לנהוג בענווה, ידע לנהוג בחוסר החשבה עצמית כאשר היו דברים נוגעים אליו. אבל כאשר הדברים היו נוגעים בעבודת השם, כאשר הדברים היו נוגעים במלאכת שמיים, חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. עושה את הכל בזריזות ובתקיפות ובחוזק. בלי לוותר על כל קוצו של תג, וממש כל הדברים לעשות בצורה הכי זריזה והכי חשובה והכי אחראית, בשביל שהדברים יצאו אל הפועל כמו שצריך. זה נקודה אחת שאנחנו רואים בפרשה. דבר נוסף, אנחנו אומרים בפסוק, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. קדוש ברוך הוא מצווה, לא תוסיפו ולא תגרעו. ולמה? ולמה אמר לא תוסיפו ולא תגרעו? כי כל המוסיף גורע. כל המוסיף גורע לא באותו דבר עצמו, אבל הוא מוסיף היום ולמחרת הוא גורע. כמו שיש את המעשה שמפורסם, שאדם אחד, יום אחד, ביקש מהשכן שלו, אמר לו, תראה, אני עברתי דירה, ואני מחפש, צריך כמה כוסות להשאלה ליום יומיים. נתן לו את זה, כשהוא החזיר לו את זה, החזיר לו את זה עם עוד איזה כוסית אחת קטנה. אמר לו, מה זה הכוסית הזאת? הוא אומר, מסימן טוב, מזל טוב, הכוס שלך הייתה בהיריון. למחרת, בא לבקש ממנו איזה מטטה לכמה שעות, יכול לתת לו, נתן לו את המטטה, אחר כך הוא מחזיר לו, את המטטה עם עוד איזה מברשת שיניים קטנה. מה זה? גם כן, המטטה שלך הייתה בהיריון. טוב, אחרי שבוע הוא אומר לו, תראה, יש לי שמחה שאני עושה בבית, אני צריך מנורת זהב, אם יש לך את המנורה שלך, אתה יכול להשאיר לי? אמר לו, בשמחה רבה, מי יודע מה ילד לו המנורה הזו. ואחר כך, פגש אותו אחרי חודש, אומר לו, מה, איפה המנורה שלי? אמר לו, מתה עליה שלום. אמר לו, איך יכולה למות מנורה? אמר לו, כמו שמטטה יכול ללדת. זהו, לא תוסיפו ולא תגרעו. אדם שמוסיף בסופו של דבר גורע. איפה זה אנחנו רואים בפרשה שלנו? זאת חוקת התורה. כאשר האדם מתחיל למצוא התחכמויות ולנסות להבין כל דבר ולמצוא טעם של כל דבר, אז הוא יכול, עלול אחר כך להתחיל לשאול שאלות. אבל נתנה לנו התורה את המצווה הזו של פרה אדומה שאין בה טעם, בשביל שאנחנו נבין שגם בשאר המצוות שאנחנו מכירים את הטעם שלהם, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים. אנחנו עושים את המצווה לא בגלל הטעם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, בלי להתחכם. זה גם כן היה במנוח שאנחנו עסוקים בכבודו, שכל דבר שעשה, עשה מתוך תמימות, מה שהיה צריך לעשות, לעשות בלי מחשבה ובלי שום התחכמות, הכל בעבודת השם תמימה וטהורה. יהי רצון שיעמוד בתפילה על בני משפחתו, שלא יוסיפו לדאבה, תפילה על מוות לנצח, נזכה לראות אותו בתחיית המתים במהרה בימינו.